סימן רשנון ב' הסימן הזה עוסק במלאכות שהאדם מתחיל לעשותן ביום שישי, והן הולכות ונעשות מעליהן ביום השבת. כמו למשל, אדם שפותח צינור מים לגינה מבעוד יום, והמים זורמים לגינה במהלך השבת ומשקים את הצמחים. או שמפעיל ממטרות בשבת על ידי שעון שבת שכוון מערב שבת. או למשל, אדם שרוצה להפעיל רדיו בשבת על ידי שעון שבת של גויים, של יהודים, האם באופן כזה יהיה מותר? או שמבקש להפעיל מכונת כביסה מלפני השבת, והיא הולכת ופועלת אל תוך השבת ומחבסת. בכל אלה יש כמה וכמה חילוקי דינים, וכפי שנראה בעזרת השם. בגמרא מבואר שלדעת בית הלל, האיסור לעשות מלאכה בשבת הוא דווקא על האדם עצמו או על בהמתו, אבל אין איסור שכליו של האדם יעבדו ויפעלו בשבת. לכן מותר ביום שישי להפעיל את צינור המים, לפתוח את הברז כדי שהמים יזרמו לגינה וישקו את הצמחים ביום השבת. וכן מותר לכוון שעון מלפני השבת שיפעיל את הממטרות ביום השבת לשם השקעת הצמחים. אלא שבזה טוב לכתוב פתק על יד שער הגינה שהממטרות פועלות על ידי שעון שבת שכוון מערב שבת, וזאת כדי למנוע חשד מעין הרועים שיחשדו בו שהוא הפעיל את הממטרות בשבת. בהערות כאן הוסיף הרב עוד נקודה חשובה בעניין הזה, שנכון להחמיר לסדר מראש את הצינור באופן כזה, שפתיחת וסגירת הברזים בבית לא ישפיעו על עוצמת זרימת המים שמשקים את הגינה. שאם לא כן, כשפותח את המים בבית ליטול ידיים או להדיח כלים, הרי זה משפיע על הזרימה להנמיך ולחזק את הזרימה בגינה. לכן טוב שמראש יסדרו שהצינור שמוביל מים לגינה יצא ישירות מהצינור הראשי. ואם אי אפשר לעשות זאת, ייזהרו עד כמה שאפשר שלא לפתוח ולסגור את הברזים שבבית בשעה שהממטרות פועלות. מלאכה שרוצה להתחיל אותה ביום שישי וממשיכה בשבת, אבל משמיעה קול בשבת, לדעת מרן השולחן ערוך, גם באופן כזה מותר. וכן מנהג הספרדים. אבל האשכנזים מחמירים בזה כדעת הרמה, שלא הקל אלא במקום הפסד. לכן, מכונת כביסה שמבקש להפעיל אותה מלפני השבת, והיא תלך ותפעל בשבת עצמה. וזו שאלה מצויה בחיילים שמגיעים הביתה ביום שישי לפני כניסת השבת, וצריכים לחזור לבסיס מיד במוצאי שבת, וצריכים לכבס את בגדיהם. לדעת מרן השולחן ערוך, מותר להפעיל את מכונת הכביסה מלפני השבת, אף על פי שבשעת פעולתה בשבת היא משמיעה קול. ואחינו האשכנזים שנוהגים כדעת הרמה מחמירים בזה. אבל גם לדעת הרמה, באופן שיש צורך גדול כגון בחיילים שצריכים לחזור מיד במוצאי שבת, ואין זמן אחר לכבס, מותר להפעיל את מכונת הכביסה מלפני השבת והיא תלך ותכבס במהלך השבת, גם ליוצאי ארצות אשכנז, וכמו שכתב הרב בסעיף ד'. וכעת נעבור לדין האזנה לרדיו, כשמבקש להפעילו באמצעות שעון שבת. תחנת רדיו שמופעלת על ידי יהודים, הדבר פשוט שאסור להאזין לה בשבת, גם אם אין איסור בעצם ההפעלה שהוא מפעיל את הרדיו בביתו, כגון שמכוון שעון שבת שיפעיל את הרדיו בשבת, אבל הרי אסור להנות ממלכת ישראל בשבת. ומכיוון שלצערנו העובדים ברדיו הם יהודים, אסור להנות ממלכתם בשבת. ואפילו אם תחנת הרדיו מופעלת על ידי גויים, יש כמה וכמה בעיות. יש בזה משום זילותה דשבת, בעצם האזנה, ועוד שבדבר שאין דרך להפעילו על ידי שעון שבת, הרי יבואו לחשוד בו שהוא יפעיל את הרדיו בשבת, מאחן ידעו אנשים שהוא יפעיל שעון שבת, ודבר שאסור משום מרית העין, הרי אסור אפילו בחדרי חדרים. ובזה, אפילו אם מודיע על ידי מודעה בפתח ביתו, שהרדיו הוכן מיום שישי על ידי שעון שבת לפעול בשבת, גם אין להתיר. ואדם שנמצא בביתו ושומע חדשות משכנו החילוני ששומע רדיו בשבת, אסור לו להטות אוזן ולהקשיב לאותם חדשות. עוליין מכשיר הטלוויזיה, הדבר ברור ופשוט שאפילו ביום חול אסור לאדם לצפות במכשיר הטלוויזיה, שהרי יש במכשיר הזה תוכניות של מראות נגעים האסורות בהחלט, וגם מחדירים השקפות זרות לרוח תורתנו הקדושה. ואפילו אם לא היה בטלוויזיה דבר קלקול, אסור לצפות במכשיר זה בשבת, גם אם מופעל על ידי שעון אוטומטי שמכוון מבעוד יום, והוא מדליק ומפעיל אותו בשבת. לפי שהמלאכות הנעשות באולפן מתבצעות על ידי יהודים מחללי שבת לצערנו. והרי אסור ליהנות ממלכת ישראל שנעשתה בשבת. וגם בצפייה בתחנה שמופעלת על ידי גויים, יש כמה בעיות וכאמור לאל בעניין הרדיו, ולכן אין להקל בכל אלה. אדם שכיוון מערב שבת את שעון השבת שיקבה את האור בשעה מסוימת. והנה במהלך הסעודה מבקש להשאיר את האור שימשיך להיות דולק הלאה. האם מותר בשבת לגוע בשעון השבת להזיז כפתורים, ללחוץ על לחצנים כדי לאחר את שעת הכיבוי, או להפך, רוצה להקדים? כל שינוי שרוצה לעשות בשעון השבת צריך לבדוק ראשית האם הוא משאיר את המצב הקיים על ידי הפעולה שפועל או משנה אותו. כלומר כך, אם האור כעת דולק או כבוי והוא מבקש להשאיר את המצב הקיים כפי שהוא שימשך הלאה, מותר ללחוץ על הלחצנים של שעון השבת כדי להשאיר את המצב הקיים. כי באופן כזה, למה הדבר דומה? לגוי שבא לקבות את האור בבית היהודי. והיהודי תופס את הגוי ולא נותן לו שיקבה, וכי הוא עובר איסור? הוא משאיר את המצב הקיים. כך גם כאן. שעון השבת הולך ומתקדם וצועד לקראת כיבוי האור. ועל ידי שהוא דוחה את שעת הכיבוי, הרי הוא סילק את מי שבא לקבות, אבל לא פעל שום דבר, הוא לא שינה כלום. מה שאין כן, אם הוא מבקש להקדים את הכיבוי, הרי בזה הוא גורם לפעולה שתהיה לפני הזמן, או שהוא מבקש להקדים את ההדלקה. האור כבר כבוי, ועל ידי פעולתו שמשנה את שעון השבת, הוא רוצה לזרז את ההדלקה. הרי בזה הוא גורם לפעולה שתהיה, אף על פי שלא נעשית עכשיו ממש מיד, אבל הפעולה שתהיה אחר כך מתבצעת על ידי הפעולה שהוא עשה בשבת. לכן, באופן כזה אין להקל, אם לא במקומות מיוחדים, כגון שמבקש ללמוד תורה, והאור כבוי, והוא על ידי השינוי מקדים את ההדלקה, באופן כזה אפשר להקל, וכן לצורך חולה שצריך לישון והאור מפריע לו, מותר לכוון את שעון השבת באופן כזה שהאור יכבה יותר מוקדם. אבל בזה צריך להיזהר מאוד שבשעה שמתעסק עם השעון, לא יגרום לפעולה של כיבוי או הדלקה באותה שעה. והמקלים בהקדמת הכיבוי, לא בהקדמת ההדלקה, אלא בהקדמת הכיבוי, גם בלי חולי, אין למחות בידם שיש להם על מה שיסמכו. ובכל האופנים המותרים שהזכרנו בשעון חשמלי, נכון שיעשה תנאי מערב שבת, שיוכל להזיז את הלחצנים בשבת, וכפי שפירט הרב את כל הדינים הללו בסעיף וב. מה שמצוי כיום, שמעמידים מכונות מיוחדות, שכל הנותן שם מטבע או כמה מטבעות ולוחץ על כפתור מסוים, באופן אוטומטי יוצא משם דבר מאכל או משקה, אם זה בעיר שרובה יהודים, חייב לסגור את המכונה מערב שבת כדי שלא להכשיל את אותם יהודים שיבואו לקנות בשבת. ואם העיר רובה גויים, יש מתירים להפעיל את המכונה מערב שבת, ובלבד שאין שמו של היהודי על המכונה, כך שלא ניכר שהבעלים הוא יהודי, וגם שהמכונה אינה עומדת ברשותו של היהודי. אבל אם שמו של היהודי מופיע על גבי המכונה ורואים שהבעלים יהודים, או שהמכונה נמצאת ברשותו של יהודי, כך שעוברים ושבים גויים באים לשם ומפעילים את המכונה שנמצאת ברשות היהודי, באופן הזה לכל הדעות יש להחמיר. להפעיל רמקול ביום שישי כדי לדבר בו בשבת, הדבר ברור שיש בזה איסור גמור, שהרי עצם הדיבור יש בו משום מבעיר ומחבא בשבת. ואפילו אם שעון שבת מפעיל את המכשיר בשבת, ואפילו אם רוצים לצורך מצווה, למשל בית כנסת שמבקשים שכל הקהל ישמע כראוי את שליח הציבור או את הדרשן והקורא בתורה, בכל זאת, אין להקל בכל זה. וכן אסור לכוון טפ מיום שישי כדי שיופעל בשבת על ידי שעון שבת ויקליט את שליח הציבור או דרשה וכדומה. ובכלל, ראוי ונכון שהחזנים, המשוררים, הפייטנים שמפיצים קלטות עם שירה וזמרה, ייזהרו עד כמה שידע מגעת שקלטות אלה לא יגיעו לאנשים שעלולים להפעיל את אותם קלטות בשבת ולחלל על ידם את השבת. אבל מעיקר הדין מותר להקליט שירה וזמרה לשם מכירת הקלטות על אף החשש האמור, אלא שטוב שידפיסו ויזהירו על כל קלטת שאין להשתמש בה בשבת ויום טוב, וכמו שכתב הרב בהערה בסעיף י' א'. מותר לכוון מערב שבת שעון מעורר, אף על פי שהשעון יצלצל וישמיע קול בשבת. וכאשר השעון מצלצל בשבת עצמה ורוצה להפסיקו מצלצולו, אם השעון פועל על ידי קפיץ, מותר להפסיק בשבת את הצלצול על ידי לחיצה על הכפתור, או שמזיז את המפסק שעוצר את הפטישון שדופק ומצלצל. אבל אם השעון פועל על ידי בטריה, נכון להחמיר שלא להפסיק את הצלצול. ובשעון מעורר שהוא ללא בטריה, גם אם היה סגור מערב שבת ורוצה לפותחו ולהרים את הכפתור כדי שיצלצל בשעה המיועדת לעוררו, יש להתיר לעשות כן אף על פי שמזיז את הכפתור ופותח אותו בשבת עצמה. וכן, אם שכח למלות את הצלצול בשעון מעורר בערב שבת והוא שעון קפיץ, מותר למלותו בשבת כדי שיצלצל ויעיר אותו. מצווה לבדוק את כיסא הבגדים בערב שבת לפני כניסת השבת, כדי שלא יהיה בהם דברים שאסור לצאת בהם בשבת לרשות הרבים, וכן שלא יהיה בהם דבר מוקצה שאסור לגוע בו בשבת אפילו בתוך הבית. ונעבור כעת לסימן רשנון ג'. סימן רשנון ג' והסימנים שאחריו עוסקים בדיני שהייה, חזרה והתמנה. שלושת אלה עניינם חום התבשיל. שהייה שייכת ליום שישי. לוקח את התבשיל, מניח אותו על גבי מקור החום כגון פלטה חשמלית או טס מתכת שנמצא על גבי הגז וכדומה, או בזמנם מניח על גבי קירה שיש בה גחלים. דיני חזרה שייכים ליום השבת, שלאחר שלקח את התבשיל מעל גבי הפלטה החשמלית וכדומה, מבקש להחזירה לשם כדי שתישאר חמה. ואילו דיני התמנה שייכים הן ליום שישי והן ליום שבת, כאשר הוא לוקח את הקדרה ועוטף אותה בסמיכות או שמתמין אותה באיזה דבר, זה נקרא התמנה. סימן רשנון ג' פותח בדיני שהייה. כאמור, דיני שהייה מתייחסים ליום שישי כאשר לוקח את התבשיל ומניח אותו על גבי מקור החום כדי שישאר חם בשבת או שימשיך להתבשל במהלך השבת. מה תאמר אם הוא עושה ביום שישי, מה אכפת לנו מה הוא עושה, הרי ביום שישי מותר לבשל? יש מצבים בהם חששו חכמים שמא יבוא בשבת עצמה לחטות בגחלים, או בזמננו להגביר את הלהבה באמצעות סיבוב הכפתור של הגז. חיטוי בגחלים זה כאשר הוא הופך בגחלים כדי לחזק את חומם, ויש מצבים שבהם מתוך שהוא להוט ולחוץ שהמאכל יהיה מוכן לקראת הסעודה של הערב, עלול בתוך השבת, לאחר כניסת השבת, לחטות בגחלים ולעבור איסור מן התורה. לכן גדרו חכמים ואסרו במצבים מסוימים להניח את הקדרה ביום שישי על גבי להבה גלויה, שמא יבוא לחטות בגחלים. אם התבשיל מבושל כל צורכו ומצטמק ורע לו, כלומר, ככל שיתבשל יותר, ככל שיגבירו את חום האש, כך זה יזיק לו, הוא מצטמק ורע לו. בזה ודאי שאין לחשוש שמא יבוא לחטות בגחלים. לכן, באופן כזה, שהתבשיל מבושל כל צורכו ראוי לאכילה והוא מצטמק ורע לו, מותר להניח תבשיל כזה על גבי להבה גלויה. זה לכל הדעות. לכן, אורז מבושל או מים חמים, מים רותחים, שמניח אותם על גבי להבת גז, בזה אין צורך לחסות את הגז, מכיוון שאין חשש שמא יבוא לחטות, הוא לא יבוא להגביר את חום האש, שהרי זה יזיק. וכן, אם התבשיל לא מבושל בכלל בכניסת השבת, אפילו לא כל התבשיל, אלא שיש שם חתיכת בשר שאינה מבושלת כלל, הרי הוא כבר מסיח דעתו מהתבשיל הזה, עד למחר הוא יודע להערב אין סיכוי שזה יהיה מוכן, ומכיוון שמסיח דעתו עד למחר אין חשש שמה יבוא לחטות בגחלים. נמצא שבשני האופנים הקיצוניים, או שיתבשל כל צורכו וכל תוספת בישול רק תזיק לו, או שהוא לא מבושל בכלל. באלה אין חשש שמה יחטא בגחלים ומותר להניח על גבי אש גלויה. אבל אם התחיל להתבשל, הרי בזה יש חשש שמה יבוא לחטות בגחלים להגביר את חום האש כדי שיהיה מוכן לסעודת הלילה. לכן באופן כזה חששו חכמים ואסרו להשהות תבשיל כזה על גבי אש גלויה. אלא מה הפתרון? או שיגרוף או שיקטום. בזמנם שהיו מבשלים על גבי גחלים, גריפה זהו סילוק הגחלים שגורף אותם, ממילא אין מה לחטות, או שקוטם, קטימה זה פיזור האפר שמפזר על גבי הגחלים, פעולה שעניינה צינון, וזה יזכיר לו אחר כך שלא יבוא להגביר את חום האש, כי בשעה שיבוא להגביר את חום האש, ייזכר. הרי לא חוששים לרשעים שיעשו בכוונה, אלא שמה ישכח שהיום שבת, וכאשר יבוא להגביר את חום האש בשבת, לפתע ייזכר, הרי קודם עשיתי פעולה של צינון, קטמתי, איך עכשיו אני הולך להגביר את חום האש, וזה יזכיר לו שהיום שבת ולא יבוא לחטות בגחלים. היום, בגז, פעולה של גריפה אינה שייכת, אין גחלים, אין מה לגרוף, אבל קטימה בהחלט שייכת. לא על ידי אפר, בגז לא שייך אפר, אבל על ידי שלוקח טס של מתכת ומניח על גבי להבת הגז, הרי זוהי פעולה של קטימה שעניינה צמצום חום האש, וזה יזכיר לו שלא יבוא אחר כך להגביר את חום האש. עד כאן מוסכם לכל הדעות. אבל מה יהיה הדין אם התבשיל מבושל כל צורכו, אלא שהוא מצטמק ויפה לו? ככל שישאר יותר על האש, כך ישביח יותר. או שיתבשל כמאכל בן דרוסאי, שזה כמחצית בישולו. בן דרוסאי, זה היה שמו של שודד שהיה בזמנם, שמחמת שהשלטונות היו רודפים אחריו, היה מזדרז לאכול את הבשר לפני שהתבשל כל צורכו, ברגע שהיה מתבשל כמחצית הבישול, כבר היה אוכל ומיד בורח כדי שלא יתפס. זה נקרא כמאכל בן דרוסאי. אם התבשל כמאכל בן דרוסאי, שזה כמחצית בישולו, האם בזה יש חשש שמא יחטא? יש בזה מחלוקת. מרן השולחן ערוך פסק את דעת המחמירים, שאם התבשל כמאכל בן דרוסאי, או אפילו התבשל כל צורכו אבל הוא מצטמק ורע לו, יש לחשוש שמא יחטא, ולכן צריך שהקירה תהיה גרופה או כתומה, או במקרה שלנו שיהיה טס של מתכת על גבי הגז. והרמ"א פסק כדעת המקילים. ובכל זאת כתבו אחרונים שנהגו הספרדים להקל כדעת המתירים, שאפילו אם מתבשל רק החצי בישולו, אין צריך שהקירה תהיה גרופה או כתומה, ואפילו שהתבשיל הזה כשיתבשל כל צורכו הוא מצטמק ויפה לו, מכל מקום אין לחשוש שמא יבוא לחטות בגחלים, מכיוון שכבר הגיע לכחצי בישולו. ואף על פי שמרן פסק לא כך, אבל מכיוון שהמנהג הזה קדם למרן השולחן ערוך, והוא עצמו כתב שבמנהגים שקדמו לו לא בא לשנות את המנהג כשיש להם על מה שיסמכו, לכן פסק כאן הרב שאפשר להקל בזה. ואף על פי שכן המנהג, מכל מקום טוב ונכון להחמיר כדעת מרן השולחן ערוך, שתבשיל שנתבשל רק כחצי בישולו, או אפילו יתבשל כל צורכו, אבל הוא סוג תבשיל כזה שמצטמק ויפה לו, שככל שהוא נמצא על גבי האש כך הולך ומשביח כגון חמין וכדומה, לתת טס של מתכת שיפסיק בין הלהבה לבין הסיר, שאז יש לזה דין של כתום שלכל הדעות מותר להשהות על גבו. ופלטה חשמלית, יש לה דין של כתום אף על פי שאינו מכסה אותה מלמעלה בנייר כסף וכדומה. ראשית, כי יש גוף חימום, ועל גבי גוף החימום יש טס של מתכת מעצם גוף הפלטה, והטס הזה נחשב כקטימה. ועוד, שהפלטה החשמלית שנקראת פלטה של שבת, אין בה כפתורים שניתן להגביע או להנמיך את חום האש, וממילא אין בה חשש שמא יחטא. לכן, על גבי פלטה חשמלית מותר להניח ביום שישי כל סוג של תבשיל, בין אם יתבשל כל צורכו, בין אם לא יתבשל כל צורכו, בין אם הוא מצטמק ורע לו, בין אם הוא מצטמק ויפה לו, שהרי זה נחשב ככתום, ועל גבי הכתום מותר להניח כל סוג של תבשיל. נמצא לסיכום לפי האמור, מותר להשהות מלפני השבת כל תבשיל בכל דרגת בישול, על גבי פלטה חשמלית הנקראת פלטה של שבת, וכן על גבי טס של מתכת המונח על להבת הגז. אבל על גבי להבה גלויה של גז או נפט וכדומה, מותר לכתחילה להשהות רק תבשיל שהתבשל כל צורכו והוא מצטמק ורע לו, כלומר שהגברת החום תזיק לו, כגון אורז שמבושל כל צורכו או מים חמים שתוספת חום הלהבה תעדה אותם. והוא הדין אם יש בסיר בשעת כניסת השבת בשר חי, כך שגם אם יגביר את חום האש, לא יתבשל כראוי עד סעודת הערב, ממילא אין חשש שמא יבוא לחטות, כלומר להגביר את חום האש. ואם התבשיל יתבשל כמאכל בן דרוסאי, שהוא כחצי בישול, והוא המינימום של בישול שהאדם אוכלו, יש מחלוקת אם מותר להשהותו על אש גלויה, וטוב להחמיר. ואם התחיל להתבשל ולא הגיע למחצית הבישול, לכל הדעות אסור להשהותו על אש גלויה. ובזה, אם עבר וישהה, אסור לאכול את התבשיל עד מוצאי שבת. וכעת נעבור לדין שהייה בתנור חשמלי שמופעל מערב שבת. יש כמה סוגי תנורים וכמה מצבי חום. הדבר ברור שתנור שעם פתיחת הדלת בהכרח מופעל גוף החימום ומתלהט, אין להניח בתוכו את תבשילי השבת, שהרי בשבת יהיה אסור לפתוח את דלת התנור. אבל תנור המצוי שיש בו דרגת חום קבועה, כמו זו הנקראת מצב שבת ללא תרמוסטט, כך שפתיחת וסגירת הדלת אינה משפיעה כלל על הפעלת גופי החימום, הרי בזה אמנם אין אש גלויה, כיוון שגוף תא התנור מכסה על גופי החימום, אבל מאידך הרי יש בו כפתורים שעלול על ידם להגביה את חומו של התנור. לכן, כל התבשילים שמותר להשהותם על גבי אש גלויה כמבואר לאל, מותר להשהותם גם בתנור זה. אבל, תבשילים שאסור להשהותם על גבי אש גלויה, יש מקילים בתנור כיוון שגופי החימום מכוסים. ויש מחמירים להוציא את הכפתורים או לחסות אותם, או לרשום על פתק סמוך לכפתורים את המילה שבת בהבלטה, כדי שאם ייגש לכפתורים, יזכיר לו הפתק שהיום שבת ולא יבוא להתעסק בהם. ולהלכה לכתחילה נכון לעשות כן, להוציא או לחסות את הכפתורים, או לרשום על פתק שבת, אבל המקלים גם בלי זה יש להם על מה שיסמכו. ואם התנור פועל באמצעות תרמוסטט, יש מקלים גם באופן כזה, מכיוון שאין ודאות שפתיחת הדלת תדליק בדיוק עכשיו את גופי החימום. ומעיקר הדין אפשר להקל גם בזה. ולסיום נושא זה של שהייה בתנור יש להדגיש שבכל האופנים המותרים אין היתר לסגור את דלת התנור אלא רק כאשר התבשיל שבתנור מבושל כל צורכו, שאם לא כן, אם יש שם אפילו שעועית אחת שלא התבשלה כל צורכה, הרי בסגירת הדלת הוא גורם לריכוז חום התנור וממילא לזירוז הבישול, שזה ודאי דבר האסור בשבת. עד כאן דיני שהייה שמתייחסים להנחת התבשילים לפני השבת על גבי מקור חום כדי שישארו חמים או שימשיכו להתבשל במהלך השבת. וכעת נעבור לדיני חזרה שעניינם שבשבת עצמה נטל את הסיר מעל גבי הפלטה או כל מקור חום אחר שהוא נמצא עליו מערב שבת, וכעת רוצה להחזירו למקומו כדי שישאר חם. ובזה צריך להיזהר שלא יעבור על איסור בישול שהוא איסור מהתורה, וגם לא על איסור מחזה כמבשל, נראה כמבשל, שהוא איסור דרבנן שאסרו חכמים לעשות בשבת מעשה הנראה כפעולת בישול. ונבאר את הדברים. כשמבקש להחזיר, ראשית צריך לוודא שכל פרטי התבשיל שבסיר מבושלים כל צורכם. שאם לא כן, אסור להחזירם לפלטה וכדומה שהרי מבשל אותם. וכן אם התבשיל אינו יבש כמו אורז, שניצל וכדומה, אלא הוא באופן שמוגדר בהלכה דבר לך, וכפי שנראה בהמשך את ההגדרה, צריך להיזהר כשמבקש להחזירו לפלטה וכדומה, שיהיה עדיין חם בחום שהיד צולדת בו. שהרי דבר לך שירד מחום שהיד צולדת בו, יש בו איסור בישול כשמחמם אותו ומביאו לחום שהיד צולדת בו. ולאחר שרואה שהתבשיל מבושל כל צורכו, ואם הוא לך, לא די שהוא מבושל כל צורכו, אלא הוא גם חם בחום שהיד צולדת בו. כך שאין בו משום איסור בישול, צריך לראות שלא יהיה בו בעיה של מחזה כמבשל, שלא יהיה נראה כמבשל. כלומר שלא יחזיר את הסיר למקום שהדרך לבשל עליו. ולכן מותר להחזיר לפלטה חשמלית של שבת, כיוון שאין דרך לבשל עליה. וכן מותר להחזיר על גבי טס של מתכת המונח על להבת הגז. אמנם בטס של מתכת יש שחילקו בין מול להבת הגז לבין השטח שסביב הלהבה. שלהחזיר על הטס של המתכת במקום שלמטה ממש בוערת הלהבה, יש מחזק מבשל. ובשאר שטח הטס של מתכת אין מחזק מבשל כי אין דרך לבשל שם. אבל, מעיקר הדין, אפשר להקל על פני כל הטס של מתכת המונח על להבת הגז בין כנגד הלהבה ובין מסביב. אולם זהו דווקא בטס של מתכת שנהוג להניח על גבי הגז לשבת וכל כיוצא בזה, שזה דבר שאין דרך לבשל עליו. אבל חוצץ מיוחד הנרכש בחנויות הכלים לשם הנחתו על גבי להבת הגז לשם בישול בחום נמוך, אף על פי שנחשב כתום לעניין שלא יהיה בו חשש חיתוי משום שמטרתו להנמיך את חום הלהבה, מכל מקום יש בו משום מחזק מבשל, שהרי דרך לבשל עליו. על כל פנים נמצא, שבאופן שאין איסור בישול וגם אינו נראה כמבשל, מותר להחזיר את התבשיל כדי שישאר חם. אבל בדבר לך, מלבד שצריך שלא ירד מחום שהיד סולדת בו, צריך גם שלאחר שנטלו מעל גבי הגז וכדומה, לא יניחו על גבי הקרקע, אלא על גבי שולחן או כיסא, ספסל וכדומה. אבל אם יניחו על גבי הקרקע, אסור להחזירו. המבקש לעיין בהרחבה ביסוד דין זה של הניחו על גבי הקרקע והחילוק שבין דבר יבש לדבר לך, יראה בילקוט יוסף שבת חלק ג' עמוד קמ א' הערה ט' ז', וכן בחלק א' עמוד קד' הערה ט'. ואם הניחו על גבי השיש, הנחה על גבי שיש היום יש צד להחשיבו כשולחן כיסא וספסל, ויש צד להחשיבו כקרקע, והמקל להחזיר לאחר שהניחו על גבי השיש, יש לו על מה שיסמוך. או בפרט כשמחזיר לפלטה של שבת, שבה יש מקום לומר שאפילו בהניחו על גבי הקרקע מותר להחזיר לפלטה, וכל שכן כשהניחו על השיש. ויש אומרים שבתבשיל לך היתר להחזירו הוא דווקא בעודו רותח, ולא די שיהיה חם בשיעור שהיד צולדת בו. אבל המנהג להקל ביד צולדת בו כל שלא הניחו על גבי הקרקע. נמצא בסיכומם של דברים בדיני חזרה. תבשיל שהתבשל כל צורכו. אם הוא דבר לך, וגם חם בחום שהיד צולדת בו, ולא הניחו על גבי קרקע, מותר להחזירו על גבי הפלטה החשמלית של שבת או לגז מחוסה, כדי שישאר חם. ואם הוא דבר יבש שיתבשל כל צורכו, מותר להחזירו גם אם הניחו על גבי הקרקע, או שמוציאו מהמקרר וכדומה ורוצה לחממו. ואחינו האשכנזים מחמירים בזה כדעת הרמ"א, שצריך שבשעה שמסיר את הקדרה מעל האש, תהיה דעתו באותה שעה להחזירה אחר כך, ולא שהסיר אותה על דעת שלא להחזיר, ורק אחר כך נמלח ומבקש להחזיר. ותנאי נוסף, שהקדרה תהיה עדיין בידו. לא די שלא יניחו על גבי הקרקע, אלא שלא יניחו כלל מידו. אבל מצד שני, הנוהגים כדעת הרמה מקלים, שבתבשיל לך, אפילו שירד מחום שהיד סולדת בו, כל זמן שלא יצטנן לגמרי, מותר לחזור ולחממו ואין בו משום איסור בישול בשבת. מה שאין כן, הספרדים נוהגים כדעת מרן השולחן ערוך, שאם ירד מחום שיד צולדת בו, אסור לחמם אותו משום איסור בישול. ולעניין נחזרה לתנור חשמלי, המקלים בשהיית התבשיל מיום שישי בתנור חשמלי באופן המותר וכאמור לאל, לאחר שהוציא בשבת את הסיר מהתנור, נכון להחמיר שלא להחזירו בשבת לתוך התנור, אפילו אם הוא תבשיל יבש שמבושל כל צורכו, מכיוון שיש לחוש בזה למחזה כמבשל. אבל כשקיימים תנאי החזרה שראינו קודם, מותר להחזיר גם לתוך התנור. עד כאן סעיפים ח' וט', וכעת נעבור לסעיף י'. מה יהיה הדין אם הראה קצר חשמלי בביתו, ורוצה להעביר את התבשילים לפלטה או לגז המחוסה של השכנים כדי שישארו חמים? ברור שאם יש בסיר דבר שלא יתבשל כל צורכו, ודאי שאסור להעביר אותו לפלטה אחרת, שהרי אותו דבר שאינו מבושל עתיד להתבשל שם. אבל אם הכל מבושל כל צורכו, אם הוא דבר יבש, מותר להעבירו בין לפלטה ובין לגז מחוסה. ואם הוא דבר רטוב וחם בחום שהיד סולדת בו, שהרי אם ירד מחום שיד זולדת בו, ודאי שאסור להעביר, כי שוב, יש בזה משום איסור בישול. אבל אם הוא דבר רטוב וחם בחום שהיד סולדת בו, מותר להעבירו לפלטה של השכנים. אבל לגז המחוסה, נכון להחמיר איך עדי אפשר. והמקל גם בזה, יש לו על מה שיסמוך. ואף על פי שבילקות יוסף כאן כתב הרב שנכון להחמיר בדבר לך, שלא להעביר אותו גם לפלטה ולא רק לגז המחוסה, אבל בשארית יוסף חלק ג' עמוד שעין ד' הסיק להקל בזה, וכך כתב גם כאן בהערות במהדורות החדשות. וכאן יש לציין שהגדרת דבר שהיד סולדת בו מבואר בגמרא שהוא כל שקרסו של תינוק נכוות בו. כלומר שהוא חם בחום כזה שאם ישפך על קרסו של תינוק שהוא אורך, תיווצר קביעה. שהרי אם נלך לפי ידו של אדם, ההגדרה אינה ברורה. יש אדם שידו עדינה וסולדת מחום מועט, ויש אדם שידו אינה עדינה ואינה סולדת אפילו מדרגת חום גבוהה. אבל אדם ממוצע בינוני ידו סולדת מחום כזה שקרסו של תינוק נכוות בו. עוד יש לבאר שבהגדרת דבר יבש, הבהיר הרב במהדורות החדשות בהערה כאן בסעיף ת', שאם רוב התבשיל דבר יבש, ודעתו כשמחמם על הרוב היבש, הולכים בזה אחר הרוב, ונחשב דבר יבש. והאריך בזה בשארית יוסף חלק ג' עמוד תף כף וו. וכעת נעבור לסעיף י' א'. אם רוצה שהפלטה החשמלית תפעל בשבת בשעה מסוימת על ידי שעון שבת שכיוון אותו מלפני השבת, ולפני שתידלק בשבת יניח עליה תבשיל לך כדי שכאשר הפלטה תופעל אחר כך תחמם את אותו תבשיל, זה ברור שאסור לעשות כן, שהרי הוא גורם בישול במעשה הזה בשבת. נכון שלא באותה שעה שהוא מניח את התבשיל מיד מתחיל אותו תבשיל להתחמם, אבל מכיוון שמניח את התבשיל בשבת על גבי הפלטה, והיא עתידה לחמם את התבשיל שהוא מניח כעת, הרי הוא גורם בישול. אבל אם רוצה להניח את התבשיל על הפלטה הקרה מלפני השבת, וזה תבשיל לך, ושעון השבת יפעיל את הפלטה בשבת עצמה בשעה מסוימת, בזה יש מחלוקת אם מותר לעשות כן. והעיקר להלכה להקל כדעת המתירים בזה. אבל מכל מקום, המחמיר תבוא עליו ברכה. סעיף י' ב' תבשיל המונח על הפלטה ונצטמק, ורוצה לתת לתוכו מים רותחים בשבת. למשל, הוא קם בשבת בבוקר ורואה שהחמין התייבש במשך הלילה, וחושש שעד שיחזור מהתפילה בבית הכנסת, יישרף החמין, אסור לתת לתוכו מים רותחים בשבת. ואתה מבואר ברן בשם רבנו יונה, לפי שכאשר יוצק את המים מהקומקום, הם מצטננים מעט בדרכם, וכאשר נופלים אל תוך הסיר שהוא כלי ראשון, חוזרים ומתבשלים שם. ויש עוד טעמים לאיסור. וכיצד יעשה כדי שהחמין לא יישרף עד שיבואו לאוכלו? יסיר את הקדרה של החמין מעל הפלטה, ויניח במקומה על הפלטה סיר קטן ריק או צלחת וכדומה, ואז יניח את הקדרה שהתבשיל בתוכה על גבי הסיר הקטן או הצלחת. ויזהר שבינתיים לא יניח את הקדרה על גבי הקרקע, ושלא יצטנן התבשיל הלך עד שירד מחום שהיד סולדת בו וכאמור לאל בדיני חזרה. וגם אותם עדות שנהגו בחוץ לארץ להקל בהוספת מים רותחים לתבשיל, בארץ ישראל טוב שיחמירו בזה כדעת מרן השולחן ערוך שקיבלנו הוראותיו. ובדיעבד, אם עבר ויצק מים חמים אל תוך התבשיל שמצטמק, אין לאסור משום כך לאכול את התבשיל בשבת. מכיוון שהמים כבר התבשלו מלפני השבת, והחוזר הוא מבשל דבר לך שכבר התבשל פעם אחת והצטנן, יש מחלוקת ראשונים אם יש בזה בישול או לא. ומכיוון שכל דבר שיש בו מחלוקת אם מותר לעשותו, אף על פי שנפסק להלכה לאיסור, אם עבר ועשה את אותו הדבר, מותר להנות ממנו בשבת, מכיוון שיש מי שמתיר לעשותו לכתחילה. ולכן, גם באופן הזה, אם בדיעבד עבר ויצק מים חמים לתוך התבשיל, לא נאסר באכילה. ואם הערה את התבשיל מהסיר לצלחת, שזה כבר כלי שני, הסיר כלי ראשון והצלחת כלי שני, ולא מתכוון להחזיר אותו אחר כך לפלטה,
והוא יבש, ורוצה לרקח אותו במים, מותר לערות עליו מים רותחים, שהרי כלי שני אינו מבשל. ומנהג אחינו אשכנזים להקל לערות בשבת מים חמים שלא הצטננו לגמרי לתבשיל שמצטמק, לאחר שכבר הורד מעל גבי האש, אף על פי שהוא כלי ראשון. סעיף י' ג' הדין האמור שאסור לערות בשבת מים רותחים לתוך התבשיל שבכלי ראשון, כל זמן שהתבשיל חם בחום שהיד סולדת בו, הוא גם לאחר שהסירו את הסיר מעל האש. לפי שכל זמן שהוא חם בחום שהיד סולדת בו, יש לו כוח לבשל את המים שנותן לתוכו, אף על פי שאינו נמצא על גבי האש. אבל אם שופך מים צוננים מרובים מאוד, ובבת אחת לתוך כלי ראשון שעבירו מעל גבי האש, מותר. מכיוון שהצוננים באופן כזה לא מתבשלים על ידי הרותחים, אלא אדרבה, מפשירים את המים הרותחים. עד כאן ראינו את דיני שהייה וחזרה. וכעת נעבור לדיני התמנה, סימנים רש נון דלת עד רש נון זין. ראינו ששהייה זוהי נתינת התבשיל ביום שישי מבעוד יום לצורך שמירת חום התבשיל בשבת, או אפילו המשך הבישול. דיני חזרה שייכים בשבת עצמה, שלאחר שנטל את הקדרה מעל גבי האש, מבקש להחזירה כדי לשמור את החום. דיני התמנה שייכים גם ביום שישי וגם ביום שבת. כשרוצה לעטוף את הסיר, להטמין אותו, בתוך דבר מסוים שישמור את חומו של הסיר, בזה יש דברים שהדרך להטמין בהם והם מוגדרים דבר המוסיף אבל, ויש דברים שהדרך להטמין בהם והם מוגדרים דבר שאינו מוסיף אבל. אבל אלה העדים, החום. מוסיף אבל, כלומר מוסיף חום. אינו מוסיף אבל, רק משמר את החום, אבל אינו מוסיף מעל החום הקיים. יש דברים שהם מבודדים, חומרי בידוד, כמו למשל סמיכות. אם לוקח סיר ועוטף אותו בסמיכה, הרי בסך הכל משמר את החום. הבידוד לא מוסיף חום בתוכו. מה שאין כן, יש דברים שהם מוסיפים אבל, כגון גחלים, או גפת, שזוהי פסולת של זיתים לאחר שסחטו אותם, מלח, סיד. לכל אלה יש תכונה חמה, באופן שכאשר מטמינים בתוכם סיר חם, הם מגבירים את חומו ומעלים את הטמפרטורה שלו. יש הבדל בדיני התמנה בין יום שישי לבין יום שבת. בשבת עצמה אסור להטמין בשום דבר, בין בדבר שמוסיף אבל ובין בדבר שאינו מוסיף אבל. אבל מבעוד יום, ביום שישי, תלוי במה הוא מטמין. בדבר המוסיף אבל אסור להטמין גם ביום שישי, אבל להטמין בדבר שאינו מוסיף אבל מותר. לכן, אם יש סירים מרובים ואין מקום על הפלטה לכולם, ורוצים לקחת את אחד הסירים ולעטוף אותו בסמיכה כדי שישאר חם ללילה, מותר לעשות כך ביום שישי. וכעת נעבור לפרטי הדינים. סעיף ב' אין תומנין בשבת אפילו בדבר שאינו מוסיף אבל, ואפילו אם התבשיל יתבשל כל צורכו. וגם אם היה בדעתו מתחילה להטמין, גם כן אסור. משום שגזרו חכמים שמה כאשר יבוא להתעסק עם הסיר בשבת כדי לשמור את חומו, עלול לבוא ולהרתיח את התבשיל שימצא אותו צונן, כדי להטמין אותו לאחר שיתחמם. לכן אסור בשבת לחסות את הקדרה בבגדים או בצמר וכדומה, אם הכיסוי יורד לדפנות הקדרה ועוטף אותה, כך שהדבר מוגדר הטמנה. וכן אין לחסות בשבת את הקדרה שמונחת על הפלטה או על אש מחוסה, ואפילו על ידי גוי אסור להטמין. אבל בבין השמשות, שזה ספק יום, ספק לילה בכניסת השבת, מותר להטמין בדבר שאינו מוסיף אבל, כמו שמותר ביום שישי להטמין בדבר שאינו מוסיף אבל. אבל בדבר שמוסיף אבל, כגון פסולת של זיתים, או מלח, סיד, חול וכדומה, שהם דברים שמוסיפים חום, אסור להטמין אפילו ביום שישי. אז בוודאי שגם בבין השמשות אסור להטמין בהם. ואם עבר והטמין מלפני השבת בדבר שמוסיף אבל, יקפיד להסיר את הכיסוי קודם כניסת השבת. סעיף ג' אף על פי שאסור להטמין בשבת, מותר לתת סמיכה או בגדים בשבת על גבי הקדרה, אם אין הסמיכה יורדת סביב דפנות הקדרה ועוטפת אותה, אלא רק מונחת על הקדרה מלמעלה. מכיוון ששם התמנה לא שייך אלא רק כשהסמיכה נוגעת בדפנות הקדרה. סעיף ד' אף על פי שאין תומנים בשבת, אפילו בדבר שאינו מוסיף הבל, אם תמן בו מבעוד יום, שזה דבר המותר לחסות ולהתמין בדבר שאינו מוסיף הבל, ונתגלה בשבת, או אפילו שגילה בידיים, הרים את הסמיכה כדי להוציא איזה תבשיל מתוך הקדרה, מותר לחזור ולחסות. ולא רק שמותר לחזור ולחסות בסמיכות שכבר היו, אלא מותר להוסיף גם סמיכות נוספות על גבי הקיים, או להחליף מכיסוי דק לכיסוי עווה, מכיוון שהקדרה כבר הייתה מכוסה בהתר. אבל אם הקדרה מונחת על גבי הפלטה, אם יש בה דבר שאינו מבושל כל צורכו, ודאי שאסור לחסות בשום כיסוי, או אפילו אם פתח את המכסה של הסיר, יהיה אסור לחזור ולחסות, מכיוון שהגברת חום התבשיל מזרז את הבישול, שזה איסור גמור בשבת. כעת מה יהיה הדין בדבר המצוי, שמשפחות רבות נוהגות להניח את הסיר על גבי הפלטה ולחסות בסמיכות או בגדים, האם מותר לעשות כן מבעוד יום? הרי ראינו שלהתמין בדבר שאינו מוסיף הבל מותר מבעוד יום. אז יש כאן סמיכות שזה דבר שאינו מוסיף הבל. מצד שני, אבל הרי כאן מלמטה יש את הפלטה או את האש המחוסה, שהם דברים שמוסיפים חום. האם החום שלמטה הופך את הדבר שאינו מוסיף הבל הנמצא למעלה, לדבר המוסיף הבל, שהרי מעכשיו הוא הולך ומוסיף חום, ויהיה אסור? אומר הרב בסעיף ה', קדרה מונחת על גבי פלטה חשמלית בשבת, או על גבי להבת גז מחוסה, מותר לחסות את הקדרה מערב שבת בבגדים, גם אם הבגדים יורדים לשולי הקדרה. לפי שגם בזה אין לאסור להתמין מערב שבת בסמיכות, בבגדים וכדומה, שהם דברים שאינם מוסיפים הבל. והמחמיר בזה, שהבגדים לא יחסו את הקדרה מכל הצדדים, תבוא עליו ברכת טוב. אבל תבשיל המונח על גבי גז מגולה, באופן המותר לפי כללי שהייה שראינו למעלה, נכון לחוש להניח כלי רחב על גבי הקדרה מלמעלה, ועל הכלי הרחב יניח את הסמיכות או הבגדים, כדי שלא יגעו בדפנות הקדרה מסביב. ומכל מקום המנהג להקל גם בזה, ויש להם על מה שיסמכו. אבל טוב להחמיר בזה שהבגדים לא יגעו בצידי הקדרה. סעיף ו. הגדרת התמנה הוא רק כאשר מתמין בחומרים מסוימים וכאמור לאל. אבל אין התמנה באוכלים. ולכן, אם מבקש להתמין בתוך מים חמים, מותר אפילו בשבת. למשל, קופסת שימורים שיש בה דבר מאכל ורוצה לחמם את המאכל שבפנים. או צנצנת מחית פירות או דייסה וכדומה שרוצים לתת לתינוק ומבקשים לחמם אותו בתוך מים חמים שבכלי שני. אמרנו כלי שני מכיוון שכלי ראשון יש בו בעיה של איסור בישול. אבל כלי שני שאינו מבשל, ובאים לדון כאן רק מצד דיני התמנה, האם יש בזה איסור מתמין, שהרי בשבת אסור להתמין אפילו בדבר שאינו מוסיף הבל, וכאן המים החמים האלה ילכו ויחממו את הדבר שמתמינים בתוכו. בכל זאת, מותר. מכיוון שאין התמנה באוכלים, ומים הם גדר של אוכל, ולכן מותר להתמין בהם ולחמם דבר מאכל. וכן חתיכת בשר עוף המבושלים כל צורכם, מותר להניחם בתבשיל רותח כדי לחממם. וזה מותר אפילו בכלי ראשון, שהרי מדובר בדבר יבש שאין בו משום איסור בישול, אלא רק נותן אותו בתוך המרק הרותח שבכלי ראשון, מותר. אבל זה בתנאי שהסיר לא יהיה מונח על גבי האש משום מחזה כמבשל. אבל אם מונח על הפלטה, מותר גם בזה, שהרי בפלטה אין חשש מחזה כמבשל, מכיוון שאין דרך לבשל על גבי הפלטה. ואפילו בדבר לך, כגון חלב מבושל שהתבשל מלפני השבת, והוא רוצה לחממו בשבת בכלי ראשון, אם יעמוד וישגיח עליו שלא יגיע לחום שיד צולדת בו, מותר. וכן מותר להניחו על הפלטה ולעמוד ולהשגיח שלא יגיע לחום שיד צולדת בו, שהרי אין בפלטה משום מחזק מבשל. ולכן מותר לעשות כן בין לצורך תינוק ובין לצורך מבוגר, וכמו שביאר הרב כאן בהערות החדשות, והרחיב בשארית יוסף חלק ג' עמוד שין עין וב, ובילקוט יוסף שבת חלק ג' עמוד קוף מם א'. סעיף ז'. בדיעבד, אם עבר והתמין את התבשיל מערב שבת באיסור, בדבר המוסיף אבל, אסור לאכול את התבשיל בשבת. אבל זה דווקא אם ההתמנה הייתה בתבשיל צונן, שעל ידי ההתמנה התחמם, או שעל ידי שהתמין תבשיל חם, הצטמק אותו תבשיל ויפה לו, שישביח על ידי כך. באופנים אלה דווקא, מכיוון שהתבשיל השתנה לטובה מכמות שהיה בגלל ההתמנה שהתמין באיסור, אסור לאוכלו. אבל אם התבשיל לא השתנה, אלא רק עומד בחמימותו כשעה ראשונה, מותר, מכיוון שלא יצא לו שום רווח ממעשיו. ואם בתוך השבת עבר והתמין בדבר שאינו מוסיף אבל, מכיוון שההתמנה רק שמרה על חום התבשיל, בדיעבד מותר לאכול את אותו התבשיל בשבת. סעיף ח. כבר ביארנו לאל שמותר לסגור את דלת תנור האפייה החשמלי בשבת, ואין בזה משום איסור התמנה. אבל, אם יש בתוך התנור תבשיל שלא יתבשל כל צורכו, אסור לסגור את דלת התנור בשבת, גם אם הוא מתכוון לעשות כך, רק כדי שלא ייכנס לתוכו אבק וכדומה. שהרי עצם הסגירה מבשלת. וכן תבשיל שלא יתבשל כל צורכו ועומד על הקירה או על הפלטה, אם הסיר את המכסה מהקדרה, אסור להחזירו. שהרי על ידי הכיסוי הוא מגביר את חום הקדרה ומזרז בכך את פעולת הבישול, או כמו שראינו לאל. אבל אם התבשיל מבושל כל צורכו, מותר לחסותו. ונכון להיזהר בכל מקרה שבשעה שמסיר את המכסה מעל גבי הסיר, שלא ייפלו טיפות מים לתוך התבשיל ויתבשלו בתוכו. סעיף ט. מותר להערות בשבת מים רותחים מכלי ראשון, ואפילו מכלי ראשון שנמצא על הפלטה, לתוך הכלי הנקרא תרמוס, שהוא קנקן העשוי עם בידוד לשם שמירת חום המים, ולאחר שממלא, מכסה אותו בפקק שעליו. ואין לחשוש בזה משום איסור התמנה. וכן מותר לתת בשבת תבשיל חם אפילו אם היד צולדת בו לתוך מתקן הנועד לשמירת החום ולסוגרו, ואין בזה משום איסור התמנה. וגם אם התבשיל לא יתבשל כל צורכו, מותר להניחו בתוך המתקן הזה, שהרי אינו מוסיף חום. וכן מותר להניח בשבת משקאות קרים וכדומה בתוך מתקן שנועד לשמור על הקור של המשקאות. סעיף י. יסוד גדול וכולה גדולה בדיני התמנה שצריך לדעת, שאיסור התמנה הוא דווקא כשהתבשיל נמצא בסיר הראשון בשבת. אבל אם העביר בשבת את התבשיל מהסיר לסיר אחר, אף על פי שהוא עדיין חם בחום שהיד צולדת בו, מותר להתמינו. מכיוון שכל האיסור הוא שמה ימצא קדרתו צוננת וירתיחנה, וכאן שעשה פעולה של צינון שהעביר מסיר לסיר, הרי ודאי שלא יבוא לחמם. לכן, אם למשל בשבת רוצים לקחת את הסיר של החמין ולהתארח אצל קרובי משפחה וכדומה, ומבקשים לקחת איתם את הסיר יחד, באופן שאין בעיה של טלטול ברשות הרבים. וכדי שהתבשיל לא יצטנן בדרך הארוכה, רוצים לעטוף את הסיר בשמיכה. הרי בשבת אסור לעשות כן, משום שאסור להתמין אפילו בדבר שאינו מוסיף אבל. כיצד יעשו? יוכלו להעביר את התבשיל שבסיר הזה לסיר אחר, ולאחר שהעבירו לסיר אחר, יהיה מותר לעטוף את הסיר השני בשמיכה, וכך לצאת לדרכם. וכן מותר לעטוף בבגדים או בשמיכות צמר קדרה שיש בתוכה תבשיל קר, או אפילו שהוא חם מעט, אבל אינו חם בשיעור שהיד צולדת בו. אבל זה דווקא כשעוטף אותו בדבר שאינו מוסיף אבל. אבל בדבר המוסיף אבל, אסור להתמין גם דבר קר ואפילו מלפני השבת. סעיף י' א'. מצווה להתמין לשבת, בדרך המותרת כמובן, כדי שיוכל תבשילים חמים בשבת, כי זהו מכבוד ועונג שבת. עד כאן דיני התמנה ונעבור לדיני כניסת השבת, סימן רש סמך. סעיף א'. מצווה לרחוץ כל גופו ולחפוף את ראשו בערב שבת במים חמים לכבוד שבת, בין גברים ובין נשים. ואם אינו יכול לרחוץ כל גופו, ירחץ לכל הפחות פניו וידיו במים חמים. וגם מי שתורתו אומנותו, יבטל מלימודו כדי להתרחץ לכבוד שבת. ואם אפשר, נכון לטבול במקווה בערב שבת. ויש להיזהר שלא להתרחץ בשעה מאוחרת סמוך לחשיכה, כדי שלא יבוא לידי חשש חילול שבת. ולכתחילה נכון יותר להתרחץ ביום שישי ולא לפני כן, שאז ניכר שהוא מתרחץ לכבוד שבת. ואם אי אפשר לו להתרחץ ביום שישי, יתרחץ בליל שישי, כלומר ביום חמישי בערב. ואם גם זה אינו יכול, יתרחץ ביום חמישי. משום שככל שהוא קרוב לשבת, כך ניכר יותר שמתרחץ לכבוד שבת. ומצווה להתרחץ גם בערב יום טוב, כמו בערב שבת. סעיף ב' אם היו שערות ראשו גדולות, מצווה להסתפר בערב שבת לכבוד שבת. ואם אי אפשר לו להסתפר ביום שישי, יסתפר ביום חמישי. וגם כשחל ראש חודש ביום שישי, מותר להסתפר לכבוד שבת. ויש הנוהגים לחשוש לצוואת רבי יהודה החסיד שאסר להסתפר בראש חודש. ואין מנהגנו לחוש לזה. ואם היו ציפורניו גדולות, מצווה לקוצצן לכבוד שבת. ומותר להסתפר ולגזוז את הציפורניים ביום חמישי, אף על פי שהשערות והציפורניים שווים ומתחילים לצמוח ביום שבת. ולאחר שקוצץ את הציפורניים אסור לזרוקן לארץ, וכמו שכתוב בגמרא במסכת מועד קטן דף י"ח עמוד ב', שלושה דברים נאמרו בציפורניים. הקוברן צדיק, השורפן חסיד, והזורקן רשע. טעמה מהי? מה הטעם? שמא תעבור עליהם אישה מעוברת ותפיל עוברה. ואם כשקצץ נפלו מעט לקרקע, יטטה את המקום, מכיוון שאינם מזיקים, אלא במקום שנפלו שם. ומבואר בגמרא, שבמקום שאין נשים עוברות שם כלל, מותר לזרוק את הציפורניים. סעיף ג' סמוך לכניסת השבת, לפני שידליקו את הנרות של שבת, יברר אצל בני ביתו שלא שכחו להכין את הדרוש לשבת, וישאלם בלשון רכה, איסרתם? כלומר, הפרשתם תרומות ומעשרות מהפירות והירקות האמורים להאכל בשבת? עירבתם? כלומר, האם הנחתם עירובי חצרות או עירובי תחומין? הפרשתם חלה ממאפי הבית? וכשרואה שהכל נעשה כראוי, יאמר, הדליקו את הנר. ובמקומות שרגילים לקנות, מחנויות שכבר מפרישים בהם תרומות ומעשרות, אין צריך לשאול אם עשרו. וכן במקומות שאין רגילים להניח עירובי חצרות ועירובי תחומין, אין צריך שישאלם אם עירבו, אבל צריך שיאמר להם, הדליקו את הנר ולהזהירם סמוך לחשיכה, שיפסיקו לעשות מלאכה. סעיף ד' מנהג נכון הוא להכריז סמוך לחשיכה באמצעות ספירה וכדומה על כניסת השבת, ועל ראשי הקהל לדאוג לכך שתהיה הכרזה סמוך לכניסת השבת. וכמו שכתוב בגמרא במסכת שבת דף למדהי, שהיו נוהגים בזמנם לתקוע שש תקיעות ביום שישי לפי סדר מסוים, כדי שלא יבואו לחילול שבת חס ושלום. ונעבור לדיני ספק חשיכה סימנים רש סמך א' עד רש סמך ג'. נקדים, בכל יום יש מה שנקרא שעת שקיעת החמה, יש שעת צאת הכוכבים, ויש בין השמשות שזה הזמן שבין השקיעה לבין צאת הכוכבים. שעת השקיעה זוהי השעה שבה גוף השמש, כלומר כדור השמש, שוקע ונעלם מעינינו. אבל עדיין ניכרים השפעת קרני האור שלה ברקיע, ומשום כך בשעה זו עדיין אי אפשר לראות כוכבים. אחרי כרבע שעה, גם קרני האור האלה הולכות ונמוגות, ואז מתחילים להיראות הכוכבים הראשונים. זוהי שעת צאת הכוכבים. שיעור הכרבע שעה שבין השקיעה לצאת הכוכבים, זהו הזמן שנקרא בין השמשות שהוא ספק חשיכה, ספק יום, ספק לילה. בזמן הזה של בין השמשות ביום שישי, מכיוון שהוא ספק יום חול, יום שישי, ספק יום השבת הנכנסת. לכן יש דברים שעדיין מותר לעשותם, ויש דברים שכבר אסור לעשותם. מעשרות, בשבת אסור לעשר בין דבר שהוא ודאי טבל, כלומר שוודאי לא איסרו אותו, ובין דמי, דבר שהוא ספק מאוסר. דמי מלשון דמי, זה מהו, מאוסר או לא. בשבת אסור לעשר משום שנראה כי מתקן את הפירות, שהרי על ידי המעשר עושה אותם ראויים לאכילה. אבל בבין השמשות מותר לעשר את הדמי ולא את הוודאי. כלומר, דבר שהוא ספק מאוסר, מותר לעשר אותו בבין השמשות, שהרי בין השמשות עצמו הוא ספק שבת. אבל דבר שוודאי לא מאוסר, אסור לעשר אותו בבין השמשות. ובשעת הדחק, כגון אדם שהיה טרוד ביום שישי ולא איסר, מותר לעשר בבין השמשות אפילו דבר שהוא ודאי טבל, שכל דבר שהוא משום שבות, כלומר שאיסורו מדרבנן, לא גזרו עליו בבין השמשות. וכן אין מטבילין בבין השמשות את הכלים כדי להוציאם מתומעתם. זה דבר שאינו מצוי היום סוג טבילה כזה, אבל טבילת כלים חדשים שקנו אותם מגוי וצריך להטבילם, לדידן הנוהגים כדעת מרן השולחן ערוך, מותר להטבילם בשבת ובברכה כדי להשתמש בהם בשבת. אבל ירא שמיים, נכון יותר שייתן את הכלי במתנה לגוי, ויחזור ויקח ממנו בהשאלה. מכיוון שכלי השאול מגוי מותר להשתמש בו מבלי להטבילו, וזה כמובן באופן שלא בלוע בו שום דבר איסור, כגון כאן שהכלי של היהודי, או כלי חדש של גוי שלא ישתמש בו לחלוטין, אם לוקח היהודי מהגוי בהשאלה, מותר להשתמש בו ללא טבילה. וכך על ידי שלוקח אותו בהשאלה מהגוי בשבת, פטור מטבילה ויכול להשתמש בו. וכן אין מדליקין את הנרות בבין השמשות. כלומר, אישה שלא הדליקה נרות שבת מכל סיבה שהיא, ושקעה החמה, אף על פי שעדיין לא הגיע שעת צאת הכוכבים, אסורה להדליק והפסידה את ההדלקה של אותה השבת. וכן אין מערבין עירובי תחומין, שזה איסור היציאה מהעיר יותר מ-2,000 אמה בשבת. אם מבקש ללכת יותר מזה, צריך מלפני השבת להניח שם עירוב. העירוב הזה הוא דבר שאסור לעשות אותו בבין השמשות. אבל עירובי חצרות, כלומר חצר שפתוחים אליה כמה בתים, ומערבים כדי שיוכלו לטלטל, מותר בבין השמשות להניח עירובי חצרות. וכן מותר להטמין את החמין בבין השמשות. וכמובן מדובר בהטמנה בדבר שאינו מוסיף הבל, כלומר שאינו מוסיף חום בתבשיל, וכמו שראינו לאל, שהרי בדבר המוסיף הבל, אסור להטמין אפילו לפני בין השמשות ביום שישי. סעיף ב' אישה ששכחה להפריש חלה בערב שבת, וכבר אפתה את הלחם ונזכרה בתוך זמן בין השמשות שלא הפרישה חלה. יש אומרים שאסור לה להפריש חלה בזמן בין השמשות, אלא אם כן אין לה שום לחם אחר לאכול בשבת. אבל אם יש לה לחם אחר לאכול בשבת, אפילו אם הוא לחם שחור, פיתות וכדומה, לא תפריש חלה בבין השמשות, וכל שכן לאחר צאת הכוכבים. ויש אומרים שבכל אופן מותר לה להפריש חלה בבין השמשות, גם אם יש לה לחם אחר לאכול, כל שהוא לצורך השבת. והעיקר להלכה, שאם היה האדם טרוד ונחפז בערב שבת, ולא הספיק להפריש חלה, יש להקל להפריש חלה בבין השמשות. אבל לאחר צאת הכוכבים, אין להפריש חלה. ובארץ ישראל אסור לאכול מהפת לפני שמפרישים חלה, ובחוץ על הארץ יכול לאכול מהלחם וישייר מעט, ולאחר השבת יפריש חלה ממה ששייר. סעיף ג' אדם שקיבל עליו את השבת מבעוד יום, והנה לפני שהגיע שעת כניסת השבת, הוא צריך לעשות מלאכה, ורוצה לבקש מחברו שיעשה עבורו את אותה מלאכה, מותר לבקש ממנו שיעשה עבורו מלאכה. ואם אין שם אחר שיעשה את המלאכה, יש אומרים שיכול לעשות התרה בפני שלושה על מה שקיבל את השבת, שהרי מה שקיבל את השבת אין זה למתורת נדר. וזה כמובן כשעדיין לא נכנסה השבת, והוא עדיין יום, אלא שהוא עצמו קיבל עליו את השבת. ומכיוון שלדעה זו דין קבלת שבת מבעוד יום ומתורת נדר, הרי על נדר אפשר לעשות התרה בפני שלושה. ויש חולקים בסוברים שקבלת השבת אינה מדין נדר וממילא אינו יכול לעשות התרה. והלכה כדעה הראשונה שיכול לעשות התרה בפני שלושה על מה שקיבל את השבת. וממילא לפי זה, בעל יכול להפר קבלת שבת שקיבלה אשתו, כדין כל נדר של אישה שיכול בעלה להפר לה ביום שומעו. ולכן, אם עדיין לא נכנסה השבת, כלומר לא שקעה החמה, והיא קיבלה את השבת מבעוד יום, יכול הבעל להפר את קבלת השבת, ולאחר מכן תחזור ותקבל שבת לאחר שעושה את אותה מלאכה שהיא מעוניינת לעשות. ומה שאמרנו שאפשר לעשות את הרע בפני שלושה על שבת שקיבל, זה דווקא כשעדיין לא התפלל ערבית. אבל אם גם התפלל ערבית של שבת מבעוד יום, אינו יכול לעשות את הרע. ובמוצאי שבת, מי שמוסיף מחול על הקודש ועדיין לא הבדיל, מותר לו לומר לחברו שכבר הבדיל, שיעשה עבורו מלאכה בשעה זו. מי ששמע מהציבור בערב שבת אמירת ברכו מבעוד יום, וענה עמהם ברכו, קיבל עליו את השבת בעל כורחו, וממילא אינו יכול לעשות מלאכה, וגם אינו יכול להתפלל תפילת מנחה, שהרי עבורו נכנסה השבת, וכבר לילה. ולכן, אם אין בדעתו לקבל עליו את השבת עתה משום שרצונו לעשות עוד מלאכה, או שעדיין לא יתפלל מנחה וכדומה, לא יענה עמהם ברכו. ואפילו אם ירצה לעשות תנאי, תנאי אינו מועיל בזה. כלומר, גם אם הוא יתנה שהוא עדיין אינו מקבל את השבת בענייה הזו שעונה ברכו, אין התנאי מועיל. סעיף ה. הדבר ברור שאין להקל חס ושלום לעשות מלאכה בערב שבת אחר השקיעה הרגילה הנראית לעינינו, שהרי כבר פשט המנהג כדעת הגאונים, וחס ושלום לפרוץ גדר ולהקל כשיטת רבנותם. ורק לחומרה, בצאת השבת, אנו מחמירים כדעת רבנותם להמתין עד 72 דקות לאחר השקיעה הרגילה. ונעבור לסימן רש סמך ב', לקדש השבת בשולחן ארוך. סעיף א', יסדר שולחנו ויתקן את כל ענייני הבית כדי שימצאנו ארוך בבואו מבית הכנסת. ונכון לסדר את הבית סמוך לערב כדי שיהיה ניכר שמסדרו לכבוד שבת. ונכון ששולחנו יהיה ארוך ומסודר במשך כל יום השבת. ואמרו חז"ל, שני מלאכי השרת מלווין לו לאדם בערב שבת מבית הכנסת לביתו. אחד מלאך טוב ואחד מלאך רע. וכשבא לביתו, הוא מצא נר דלוק ושולחן ארוך ומיטה מוצעת, מלאך טוב אומר, יהי רצון שיהיה כן לשבת הבאה, ומלאך רע או נאמן בעל כורחו. ואם לאו, ההפך חס ושלום. סעיף ב' ישתדל שיהיו לו בגדים נעים לכבוד שבת, וילבש בגדיו הנעים לאחר שרחץ עצמו לכבוד שבת, וישתדל להחליף את כל בגדיו לכבוד שבת. ואיך עד אפשר, נכון שהתלית שלובש בשעת התפילה בבית הכנסת, תהיה תלית המיוחדת לכבוד שבת. וישמח בביאת השבת כיוצא לקראת המלך, וכיוצא לקראת חתן וחלה. וכמו שמספרים חז"ל על רבי חנינה שהיה מתעטף ועומד לקראת כניסת השבת ואומר, בואו ונצא לקראת שבת מלכתה. רבי ינאי היה אומר, בואי קלה, בואי קלה. להראות שמקבלים את פני שבת המלכה, שבת הקלה, בסבר פנים יפות. ואף על פי שלדעת המקובלים יש לצאת ולקבל את השבת, וכן נהג האריזה לצאת לשדה ולומר קבלת שבת, כבר פשט המנהג לומר קבלת שבת בתוך בית הכנסת.